הרבה מה להגיד היום, אז אני קצת ממהר. שמתי לב שאני, מתי הם ישבו? לא בדיוק הקלאסיקה של מורה מדיטציה. מההתחלה. אז הנושא שעליו אני רוצה לדבר היום הרבה, זה הנושא של ענווה. נושא שאני לא בטוח לגבי מידת האטרקטיביות שלו ככותרת, אגב. שאלתי את עצמי לגבי זה, ואנחנו עוד נחזור לזה. אבל כשהתחלתי לעבוד עליו, הבנתי שמדובר באזור מאוד 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 עשיר של חקירה ושל יופי ושל עומק. השם של השיחה זה לקוד בפני הקיום. מאחר ותהיתי לגבי זה, האפשרות, האיכות של ענווה, זה נשמע לכם טוב? זה נשמע לכם דבר אטרקטיבי? זה נשמע לכם דבר שיש לכם עניין בו בכלל? כן? טוב, כי אתם אחרי ריטריט. זה לא נחשב. יש לי תחושה שאם הייתי עושה על זה קורס עירוני, אף אחד לא היה בא. וזה מעניין, מעניין למה. אבל חלק מה שאני אנסה לעשות בשיחה הזאת זה להפוך את האיכות הזאת לאטרקטיבית מחדש. ולתת כל מיני פרספקטיבות דרמיות, פרספקטיבות בודהיסטיות, על מהי בעצם האיכות של ענווה ואיך אנחנו, ולמה שאולי נרצה לטפח אותה ואיך נוכל לטפח אותה. אז אני אתחיל מההגדרה הפשוטה ש... אחרי שהסתכלתי על כמה הגדרות של אחרים, עשיתי ממוצע ואמרתי, במילים שלי, ענווה היא פשוט להפחית במידה מסוימת את המידה שבה תחושת העצמי שלך מנופחת. ככה אני אגדיר את זה. עכשיו, בסדר, אני אתן איזושהי, מבחינת מסגרת השיחה, אני אתן עכשיו איזושהי הקדמה, ואז ויסביר איזשהו עיקרון מנחה של השיחה, ואז יציע כמה פרספקטיבות, שהן בעצם פרספקטיבות מדיטטיביות, הן בעצם תרגולים אפשריים או דרכים אפשריים לראות שיכולות לפתוח את ההבנה ואת ההתנסות של, ואת האיכות של ענווה. אז, להפחית את המידה בעצמי שלך מנופח. במסורות אחרות חושבים על ענווה כמשהו שעושים בפני אנשים אחרים או בפני אלוהים. או משהו כזה. בפרספקטיבה דרמית, כמו כל דבר בעצם, אז האיכות של ענווה היא איכות שבאה לשרת את הרווחה והאושר ארוך הטווח שלנו. אז היא לא באה לשרת שום דבר אחר, זה לא שום דרך שבה אנחנו צריכים להיות בשביל מישהו אחר או בפני מישהו אחר, אלא זו פשוט גישה או איכות שמיועדת לטפח את האושר והרווחה ארוכת הטווח שלנו. והרגשתי שאני צריך להצדיק את זה לעצמי לפני שאני מדבר בשיחה, אז ישבתי בחוץ בזמן שהיה אמור להיות one to one ולא היה, אז תודה על זה. התכווננתי לאיכות הזאת של ענווה ושאלתי את עצמי, אוקיי, איזה איכויות, איזה תחושות יש בסביבה כשאתה מתכוונן לאיכות של ענווה? אז ציינתי לעצמי כמה. רוגע, פתיחות ושלווה. שייכות וחיבור. תחושה של היות אהוב. תחושת משמעות. יראה, התפעלות ותחושה של מגע עם מסתורין ויופי. גמישות של מחשבה. היעדר פחד. ותחושה של, קראתי לזה נמרצות, אבל זה יותר מין רצון להביע אהבה, נאמר, בדרך כזאת או אחרת, רצון להביע דאגה. אז אלה כמה איכויות שמההתנסות שלי נמצאות בסביבה של ענווה או צומחות מתוך ענווה. משהו לגבי איזשהו עיקרון בסיסי של הדרמה שעליו אני נשען פה. לבודה היה טיצ'ינג, תורה הוראה מאוד 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 מרכזית שהוא קרא לה התהוות מותנית. ואם להגיד בצורה יחסית חופשית מה זה אומר התהוות מותנית, זה אומר ככה. יש תנועות שהתודעה עושה, אוטומטיות, מובנות. ככל שיש יותר מהן, יש יותר סבל. ככל שיש פחות מהן, יש פחות סבל. ואנחנו יכולים באמצעות תרגול ומיומנות להפחית אותן. עכשיו, התנועות האלה יש כמה כאלה, הוא ציין 12, 10 או 12, תלוי איך סופרים, ואפשר להוסיף עוד הרבה. הן מגבירות אחת את השנייה ומנמיכות אחת את השנייה. כלומר, אם אני מגביר אחת, כל השאר מתגברות, אם אני מנמיך אחת, כל השאר... מה הן עושות? מתנמכות? מתנמכות? תודה, הן מתנמכות. מסתבר. תנועה אחת שעליה דיברנו יחסית הרבה, ועוד דבר חשוב מאוד עם כל הדבר הזה, כשהתנועות האלה עולות, כשהפעולות, הכוחות התודעתיים האלה עולים, איתם עולה סבל. איתם עולה אינך, הדוקה. כשהם יורדים, איתם יורדת הדוקה. אז תנועה אחת שדיברנו עליה הרבה, זה התנועה של האחזות, או השתוקקות, או משיכה ודחיפה. מה זה משיכה ודחיפה? קורה משהו נעים, אני רוצה אותו, קורה משהו לא נעים, אני דוחה אותו. אוקיי? התנועה הזאת. בוכנה קטנה שקורית במרכז הישות שלנו, במרכז החוויה הנפשית שלנו, שכל הזמן מושכת ודוחפת, מושכת ודוחפת, מושכת ודוחפת, מושכת ודוחפת, וכדרכה של בוכנה היא מייצרת אנרגיה וחום. שמתנפחים למחשבות, מתנפחים לכאבים, להשלכות וכן הלאה. אז זאת תנועה אחת. תנועה שנייה שהבודה ציין, זה מידת המוצקות והסגירות ותחושת האמיתיות של העצמי. ככל שהבוכנה הזאת פועמת ביתר עוז, כך העצמי מרגיש יותר נוקשה, קפוץ, מסוגר, מרוחק, יותר תחושה של הבדל, מרחק, ניכור הסתגרות בעצמי. וגם האחר אגב, וזה, אני מוסיף את זה כבונוס, אתם לא חייבים לזכור, זה לא למבחן, גם האחר נדמה כנוקשה, סגור, ידוע במובן מסוים, ככל שהבוכנה הזאת עובדת בצורה חזקה יותר. כלומר, אם אני, נגיד, יש מישהו שהוא בלתי נסבל בעיניי מסיבה מסוימת, כשאני רואה אותה, הבוכנה הזאת עובדת מאוד חזק, יש תנועה חזקה של דחייה, אני מזוהה מאוד עם חלקים מסוימים של עצמי, אני מרגיש מאוד סגור ולחוד בעצמי באותו רגע, מאוד רחוק ממנו, רחוק מהסיטואציה, יש שם בדרך כלל מידה של ניכור, ואני רואה אותו בצורה סגורה. אני רואה אותו דרך הפרספקטיבה של האיכות שלו שהיא בלתי נסבלת עבורי. האם מה שאני אומר עכשיו נשמע הגיוני? אוקיי. אם זה לא נשמע עד הסוף הגיוני, זה בסדר. כל השאר הולך לעבוד גם ככה, ויכול להיות שהוא יסביר את עצמו גם בלי זה. הוא כנראה יסביר את עצמו גם בלי זה. אז התכלית של מה שאני, כל מה שאני הולך, מכך משתמע אגב ש דרך קלאסית לעבוד, דרך קלאסית אחת לעבוד, תהיה להגיד, אוקיי, התנועה של משיכה ודחיפה מייצרת את כל האירוע הזה, אז בוא נחליש אותה. נחליש אותה וכל השאר יפחתו. פה אני לוקח וריאציה קצת אחרת על הנושא הזה, ואני אומר, פה מה שאני אנסה לעשות, אני אנסה לרווח, להרחיב, למרכב את התחושה של מהו העצמי, ועל ידי הריווח של התחושה של מהו העצמי, גם התנועה של המשיכה והדחיפה לאט לאט נרגעת. אוקיי? אז אמרנו, ככל שיש יותר משיכה ודחיפה, התחושת העצמי יותר מובהקת, כן? ככל שיש פחות משיכה ודחיפה, אני, למשל, עם הבן אדם הזה שאני כועס עליו, אז אני אומר, אוקיי, אני מתחיל לשלוח לו מטה, אני פחות כועס, ואז גם אני עצמי מרגיש יותר פתוח, ואני יכול לראות אותו בצורה מורכבת יותר. פתאום נזכר שיש לו אנשים שאוהבים אותו, ושבעצם הוא בן אדם לגמרי בסדר, וזה שהוא משאיר את הקפה השחור בכיור לא אומר שאני צריך לסנוע אותו כל חיי, זה לא כזה דבר גדול. נניח, אני הייתי הבן אדם שמשאיר את הקפה השחור בכיור, אז דוגמה קלה מהבחינה הזאת. אוקיי, נראה לי שאני אצור כאן, אני יכול להמשיך עוד עם העיקרון, אבל אולי אמרתי מספיק. Let's cut to the chase. אז כמה אפשרויות לגבי איך אנחנו יכולים לשנות את המבט המורגל שלנו על עצמנו ועל עצמנו ביחס לאחרים, על מנת תופיע מידה של ענווה בתוך החוויה שלנו, ועל ידי כך תפחת התנועה הזאת של משיכה ודחיפה שקשורה לסגירות של העצמי. דרך ראשונה, ואני הולך פה אגב, במשך השיחה הזאת, אני הולך מהפשוט אל המורכב, אוקיי? אז אני מתחיל מהפשוט אל המורכב. דרך ראשונה, יחסית פשוטה, שמאוד פופולרית ומרכזית במסורת הבודהיסטית ומאוד מאוד חשובה ואפקטיבית, זה להתחיל לחשוב על עצמך ועל אחרים במונחים של המשותף ביניכם. כן? אז אנחנו מרגישים נורא שונים כאנשים. אני בריטריט ואני עובר את הדברים שלי והתודעה שלי עושה את העניינים ויש לי את הסיפור הזה והוא מעצבן אותי והוא עושה ככה. אבל מידת המשותף בינינו היא עצומה. היא עצומה. יש אין סוף דוגמאות לזה, אבל בואו נלך על הפשוטות. אנחנו כולנו נמות, אנחנו כולנו נחלה, נזדקן, נדע אובדן. כן? כולנו פורחים בתנאים או בסביבה של אהבה ושל סבלנות, נכון? זה טוב ללב של כולם. לכל אחד טוב להיות מוחזק באהבה, אין שום בן אדם בשום מקום שזה לא יהיה לו טוב. אז בוא נאמר, לא יודע, לפחות מבחינתי, העובדת המוות הצפוי לנו, ההזדקנות, המחלה, הכאב, האובדן, והצורך שלנו להיות מוחזקים באהבה, והיכולת שלנו לראות באופן פתוח ונבון, אלה הדברים הכי חשובים בקיום שלנו, והם משותפים לכולם. אז הדברים החשובים ביותר, המהותיים ביותר בקיום שלנו, הם משותפים לכל האנשים. עכשיו, מה זה עושה אם אתה רואה ככה? מה זה עושה אם אתה מסתכל על החדר הזה, ומסתכל עליו כמו חבורה של אחים ואחיות, אוקיי? לאותה מצוקה, ואחים ואחיות גם לצורך להיות אהובים, ואחים ואחיות לפוטנציאל להשתחרר. יש משהו בלנחח ולהיזכר במשותפות הזאת. זה לאו דווקא האינטואיציה שלנו. מורה מאוד מאוד מפורסם שנקרא בודדסה, אג'אן בודדסה, היה פותח ככה כל שיחה שלו, אז הוא היה אומר, אחי לה, מחלה, הזדקנות ומוות. בוא נשב ביחד על העניין הזה. זה מה שקורה פה. עם זה אנחנו מתמודדים, ואנחנו מתמודדים זה ביחד. ואנחנו לאו דווקא זוכרים את זה, יש לנו נטייה חזקה להסתגר ולהדגיש את ההבדל. כן? התנועה הזאת של משיכה ודחיפה גורמת לנו להדגיש את השונות בינינו. והדגשת השונות בינינו גורמת למידה מסוימת של בידוד, למידה מסוימת של מרחק ושל מדידה. אני יותר ממנו, הוא פחות ממנו, אנחנו רחוקים, אנחנו נבדלים באופן הזה, אני צריך להגן על עצמי, על עצמי מפניו, אני צריך להיראות טוב בעיני. ככה, כן? הרבה תנועות של נבדלות. התנועות האלה של הנבדלות, בסדר, זה מה שהנפש עושה, אבל הן מובילות בין השאר לריחוק ולכאב ולאי משותפות. אז שימו לב על עצמכם עכשיו, מה קורה אם אתם חושבים על החדר הזה כשותפים לדברים המשמעותיים ביותר של הקיום, לאפשרויות של שחרור, לאפשרויות של אהבה ולהתמודדות עם מחלה, אובדן, מוות. זו הייתה פרספקטיבה ראשונה. פרספקטיבה שנייה, שתהיה מחולקת ל-2.1 ו-2.2. פרספקטיבה 2.1. אנחנו יכולים לחשוב על ענווה, בין השאר, כהבחנה בדברים בהם אני לא שולט ועדיין מנסה לשלוט, והרפיה מהניסיון לשלוט בדברים שאני לא שולט בהם ומנסה לשלוט עליהם. אוקיי? אנחנו מדמיינים, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לשלוט ביותר ממה שאנחנו למעשה יכולים לשלוט בו. כן? אני אתן, יש לזה שני פנים, אז אני אתחיל מאחד וזה ייתן הבנה של על מה אני מדבר. אני אעשה את זה הפוך? כן, בוא אני אעשה את זה הפוך. אז השיחה הזאת, אוקיי, השיחה הזאת שאני נותן עכשיו. אני חושב שיחות דרמה הן חשובות, ואני רוצה לתת מה שאני יכול, ולכן מאוד מאוד אני מאוד מאוד רציתי שהשיחה הזאת תהיה טובה. כן? שהשיחה תלך טוב. עכשיו, על מנת ששיחה תלך טוב, צריכים לקרות המון המון דברים. השיחה הזאת, האם היא תלך טוב או לא תלך טוב, תלויה בהמון המון דברים. נכון, היא תלויה בי וברמת המוכנות שלי ובמכוונות שלי ובאיך אני מתרגל לפני, ועוד נדבר על כמה אני יכול לשלוט בזה, זה גם לא ברור, אבל היא, היא תלויה גם בכם, כן? אם אתם עכשיו עייפים נורא, או סובלים ממכשולים, או, או לא יודע, מיליון דברים שיכולים לקרות, מתמודדים עם איזה קושי רגשי, זה הולך להשפיע על השיחה. כן? עכשיו, אין סוף דברים, כאילו אם, לא יודע, אם אני ויונתן היינו רבים לפני השיחה, זה משהו די קשה לדמיין אותו קורה, נניח תיאורטית שזה הקורה, שדברים שלפעמים אפשר לשלוט בהם ולפעמים אי אפשר לשלוט בהם, אז זה היה עושה משהו, כן? זה היה משנה את הדינמיקה של השיחה. אם מיליון דברים היו יכולים לקרות, מיליון דברים עדיין יכולים לקרות, שיתו את השיחה לכיוון כזה או לכיוון אחר, ויש משהו בהכרה, בכמות הדברים שמשפיעים על סיטואציה, ששנייה משחררים אותך מהלחץ של להחזיק אותה מאוד מאוד בנוקשות. עכשיו, אם אני חושב שהכל תלוי בי אגב, ולעיתים אני חושב ככה, אז אם מישהו נגיד עכשיו חווה את המכשול של עייפות ועצלות ויושב מולי ומפהק, אז אינטואיטיבית, הדרך שבה התודעה שלי הולכת לפרש את זה, זה, אוי, נראה לי אני מפשל. אני כנראה משעמם. אוקיי? אתם מבינים למה אני מתכוון? כשאתה חושב שהכל תלוי בך, אתה גם מפרש סימנים שנובעים ממקורות לגמרי אחרים, כאילו הם מצביעים במשהו עליך. כן? אתה מנחס חלקים של המציאות שהם לא קשורים עליך, הם לא תלויים בך ולא מצביעים עליך, כאילו הם אומרים עליך משהו. כן? ומה זה עושה? זה מגביר את הלחץ. זה מגביר את המשיכה והדחיפה. משהו אצלי לא בסדר, ויש ביקורתיות, ויש הסגרות, ויש תנועה של דחייה כלפי הלא בסדר הזה, כי זה לא נעים, והלא נעים הוא לדחייה. כן? אז הניחוס הזה של כל תנאי המציאות לעצמי, הוא יוצר משקל רב עבור העצמי. הוא מחזק מאוד את התנועה של המשיכה והדחייה. נגיד, יכולות להיות מלא דוגמאות, אתם יודעים, נגיד, אולי אני אגיד משהו לעיקרון יותר כללי. כל דבר שאנחנו עושים נבנה מהרבה מאוד תנאים, כן? ואנחנו חושבים שאנחנו שולטים בהרבה יותר מהתנאים האלה במה שאנחנו שולטים בהם למעשה. ולמעשה, עכשיו דיברתי רק על תנאים חיצוניים, כן? אז אמרתי, אוקיי, הכנתי את השיחה, ויש תנאים חיצוניים, ונניח שהשיחה לא הולכת טוב, יש תנאים חיצוניים בהווה שמשפיעים על איך השיחה קורית, איך שאתם מגיבים למשל, מידת העייפות שלכם, ותנאים חיצוניים מעבר שהשפיעו על איך שהשיחה קורית, אם רבנו לפני, או שהייתה דינמיקה קשה, או שיש לי ניסיון קשה בשיחות מהסוג הזה, ויש איזה פחד מביקורתיות נגיד, כן? יש תנאים חיצוניים מעבר שמשפיעים על איך עשויה להתהוות השיחה, יש תנאים פנימיים, אז גם אם אני לפני השיחה, מאוד מאוד מפוזר ומתקשה לרכז את המחשבות שלי, ומרגיש all over the place, ויש פחד, כן? אז גם זה לא בדיוק בשליטתי, נכון? כי אתם, אחרי 5 ימים של ריטריט, אתם יודעים להגיד, האופן שבו התודעה שלכם מתנהגת הוא לא עד סוף בשליטתכם. כן? אנחנו שם? אז כמובן יש דברים מסוימים שאני יכול לשלוט בהם לקראת השיחה. אני יכול לשלוט בכוונות שלי ובזמן שיש לי להכין. אבל יש כל כך הרבה שאני לא יכול לשלוט בו. ויש משהו בהכרה הזאת של כמות הדברים שאני לא יכול לשלוט בהם, שמביאה הרבה מאוד ענווה. ומביאה שחרור נורא עמוק. אם אני אשב מולכם וארגיש, השיחה הזאת תלויה בי. אני צריך לעשות את זה נכון. זה הולך להיות מאוד מלחיץ. אבל אם אני אשב מולכם, מתוך מודעות לזה שיש פה הרבה מאוד תנאים. יש פה אתכם, את המיוחדות והספציפיות של איך כל אחד מכם מופיע. ויש את התנאים של התודעה שלי, שבכנות גם הם לא בשליטתי. כן? יש את התנאים שאפשרו בכלל האירוע הזה לקרות, את צוות המטבח וכן הלאה. אין סוף דברים שהגיעו לכאן ועכשיו יוצרים את הסיטואציה הזאת. ואני משתתף בה, עם הכוונות הטובות שלי, אבל זה מה שאני עושה. אני משתתף. כן? אנחנו לא נוטים לחשוב ככה. אנחנו נוטים להאשים את עצמנו בצורה מאוד מאוד חריפה, דרך הניחוס הזה של כל אירועי המציאות איכשהו קשורים אליי. כן? אז אתה מוצא את עצמך מפשל בעבודה שלך, מתייק משהו לא נכון, או אומר משהו לא מתאים, או בשיחה עם חבר שלך ואתה לא מצליח להיות אמפתי, כן? ובתוך השיחה עם החבר אתה בחבר של, אוי, למה אני לא מצליח? מה, לא אכפת לי? מה אני, אבל אני מתרגל כבר 5 שנים, למה אני כזה אדם קר לב ומרושע שחבר שלי מספר לי עכשיו דבר ולא אכפת לי? ואתה לאו דווקא חושב באותו רגע על כל התנאים שמשפיעים על הסיטואציה. אולי אתה עייף? אולי קרה משהו ביניכם בעבר? אולי משהו בדרך שבה הוא מתווך את הסיטואציה מרחיקה אותך, כן? מיליון דברים יכולים להיות שם. אולי אתה מתמודד רגשית עם משהו. הסיבה לריחוק היא תמיד 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 נובעת מתנאים. עכשיו כמובן תמיד אתה יכול להשים את עצמך אם אתה רוצה, אבל מה שזה הולך לעשות, זה הולך להכניס הרבה משקל על הסיטואציה. כן? ויש משהו בענווה של להגיד, גם הדרך שבה אני, גם הכישלונות שלי והדרכים שבהם אני לא מצליח להיות מושלם, וגם ההישגים שלי והיופי, זה לא דברים שהם הכל בי. כן? יש הרבה מאוד תנאים ואירועים שמשפיעים על הדבר הזה. עכשיו, מהצד השני של זה, זה גם פותח פתח להוקרה. כן? ולפליאה. עד עכשיו תיארתי את הדרכים שבהם הניחוס של כל אירועי המציאות לעצמי יוצר כובד ואשמה. יחד עם זה הוא גם מונע פתח לפליאה ולהוקרה ולהודיה. מאחר ואנחנו מאוד מרוכזים בעצמנו, קשה לנו לראות לעתים קרובות עד כמה אנחנו נתמכים. זה אגב למקרה שתהיתם 2.2. אם אתם עוקבים. 2.2. אז כמה אנחנו נתמכים על ידי ה... זה חלק מהמסורת הבודיסטית, זה להיות בעניין של רשימות. זה ידוע. דבר ידוע. אז אתם יודעים, אתם בטח שמים לב, רוב המחשבות שלנו הן מתייחסות לעצמי, נכון? מה אני עושה טוב, מה אני לא עושה טוב, מה יהיה איתי וכן הלאה. בזמן שזה קורה, אנחנו נתמכים על ידי אין סוף דברים. לפני כמה זמן קראתי בעיתון הארץ, אותו לעתים אני קורא, שאוכלוסיית החרקים בעולם מצויה תחת איום. זה לא מצחיק, חבר'ה. רק בואו שנייה, שינוי אקלים, לא מצחיק. לא מצחיק. אוכלוסיית החרקים שרויה תחת איום. עכשיו, צער, אני לא רוצה לבאס לכם, כי לפני כמה ימים גם הייתה כתבה על שכן נותנת תקווה וזה, אז אני לא רוצה להיות נושא בשורות רעות מבחינה זאת, אבל ללא אוכלוסיית החרקים, האנושות הולכת לשרוד רק כמה שבועות. Just saying. עכשיו, מתי בפעם האחרונה ראיתם חרק ואמרתם, וואי, תודה, תודה לך שאתה מציל את חיי. בלי החיידקים בגוף שלכם, יש לכם דקות ספורות. כן? בלי החיידקים בגוף שלכם יש לכם דקות ספורות. בלי אור השמש, בלי האוויר, בלי הלב הפועם שלכם, בלי הנשימה שלכם שנושמת, you're gone. כן? בלי התובלה שמביאה את האוכל למטבח של אנדור, בלי צוות המטבח, בלי אמא שלכם, בלי אבא שלכם, בלי כל כך כל כך הרבה דברים נדרשים כדי שתהיו פה, basically, חיים, כל כך הרבה דברים שאפשר להסתכל עליהם ולהגיד, תודה, תודה על זה, תודה על זה. תודה על זה שיש לי זמן של שבוע לפנות לעשות ריטריט, מדהים, מדהים. מי יכול לעשות דבר כזה בעולם? מי יכול? כן. תודה שיש לי חופש לתרגל איזה תרגול שאני רוצה. מי יכול לעשות דבר כזה בעולם? מי יכול לעשות דבר כזה? הסגירות בעצמי, יש פה משהו שהוא חוסם אותנו מלראות את הדבר הזה. אנחנו עסוקים באיך אני נראה וככה ועייפות ומה אני אעשה איתה. תודה על האדמה שמחזיקה אותנו. תודה על זה שאנחנו נמצאים במין, נמצא איזה כוכב לכת שיש בו את המינון הנכון של אוויר ושל גרביטציה ושל whatever, כדי שבכלל נשימה תהיה אפשרית. מה זה? מה זה? זה מטורף. זה מטורף. אז חלק מהענווה זה גם להרחיב את המבט במובן הזה ולהגיד, הטוב, כן? אני יכול להרשות לעצמי להיפתח אליו, אני יכול להרשות לעצמי להוקיר תודה על הטוב שניתן לי. בשפת דרמה קוראים לזה מודיטה. מודיטה זה חדווה שלא כרוכה בעצמי. כן? חדווה שכרוכה או בפרגון, או בהוקרה, או בהודיה. וזה קשור לענווה. כן? שלוש. מה שעה? אוקיי, we're good. שלוש. יש סוג מאוד יפה של ענווה, וחשוב. שקשור ישירות להרבה מה שאנחנו עושים בריטריט הזה, שזה, אני חושב שרובנו מרגישים אינטואיטיבית שאנחנו יותר מדי טובים בשביל הסבל שלנו. כן? שאנחנו מבינים שאנשים סובלים, אבל כשזה מגיע אלינו, אני מרגיש שאני איכשהו טוב מדי מכדי לסבול. אפילו מדברים קטנים, מכאב גב, או מ... לא יודע, שלא לדבר על כאב לב. אני איכשהו, אני טוב מדי בשביל הדבר הזה. אני לא יודע אם אתם צריכים לקלוע למה אני מתכוון. נניח. התחושה של, למה זה אמור לקרות לי? כאילו סבל, יש פה, אני יושב במדיטציה ולא נוח. זה בטח אומר שמשהו לא בסדר. עכשיו, שמעתי שכולם סובלים במידה מסוימת, אבל שזה קורה לי, אני מרגיש שזה כי אני עושה משהו לא נכון. כן? שזה בעצם לא אמור לקרות הסבל הזה. זה לא אמור לקרות האין אחת הזאת. נגיד, ואתם יודעים, זה יכול להיות יותר גרוע, נגיד שאתה מודד כבר כמה שנים, ואז קצת לא נעים לך במדיטציה. או, אבל אני מודד כבר 5 שנים, איך כואב לי אגב? נגיד, יותר חמור, אתה מלמד מדיטציה. ואז יש לך מדיטציה מחורבנת. ואז, לא, זה לא אמור לקרות, כן? משהו, אתה מדמיין את עצמך כאדם שלא אמורים לקרות לו דברים כאלה, ואז כשהם קורים, אתה פשוט דוחה אותם ודוחק אותם בכל הכוח. אתה מרגיש שאתה טוב מדי בשביל הסבל שלך. ויש משהו, אני נזכר, אני הייתי בשיחה לפני שנה, הייתה לי תקופה לא קלה. גם לפני שנתיים, עוד מעט אני מדבר על זאת של לפני שנתיים, עכשיו אני מדבר על זאת של לפני שנה. אז לפני שנה הייתה לי תקופה לא קלה, הם באותו נושא. הייתה לי תקופה לא קלה, והלכתי לפגוש את סטיבן, שזה דבר שאני זוכה לעשות, שלפעמים שיש לי תקופה לא קלה, סטיבן הוא מורה בתובנה, סטיבן פולדר, שאני מאוד, מאוד אוהב. ואמרתי לו, תשמע סטיבן, אני נורא נורא סובל, ופירטתי את הסבל שלי בדרכים שאני לא יעשה כאן, כאילו. זה לא מעניין. ואז הוא אמר לי, משפט מאוד מאוד יפה, הוא אמר לי, תן לסבל שלך להפוך אותך לענב. כן? Let the dukkha humble you. אני חושב שזה, אלה היו מילים שהוא השתמש בהם. והיה בזה משהו כל כך כל כך קולע. והתחושה הייתה שתוך שנייה הבלון, תוך שנייה האוויר יוצא מהבלון. ומשהו במשפט הספציפי הזה שינה שם דיסקט לזמן ארוך. דיסקט. שינה משהו לזמן ארוך. דיסקט. מאיפה זה בא? ענווה, ענווה. כי יש משהו בתחושה של הסבל הזה, כאב הלב הזה, הוא לא אמור לקרות לי. הוא לא אמור לקרות לי. ואז אתה דוחה אותו. וכשאתה דוחה אותו, כמו כל המכשולים, כמו כל רגש, כשאתה דוחה משהו, הוא מתנפח. כן? ואז הכאב לב הזה, שהוא כואב, הוא באמת כואב, הופך להיות משהו שאתה משקיע את כל האנרגיה שלך בלהימלט מפניו, ולא לרצות לחוות אותו. כן? ולבנות תחושה נורא מגובשת של עצמי שנורא מרוחק שנייה מהדבר הזה, ויש משהו... בלהיות ענב במובן של להרשות לעצמך להיות פגיע לסבל שלך. כן? להרשות לסבל שלך לגעת בך, לגעת בלב שלך. כי זה שאתה סובל, זה שקשה לך, שכואב לך, שהלב שלך כואב, שאתה חווה אובדן, שאתה מצטער, שאתה רוצה לבכות, זה להיות אנושי. זה להיות אנושי. ואני לא רוצה שזה לא יהיה. אני לא מאחל את זה בשבילכם ואני לא מאחל את זה בשבילי. כן? ויש משהו בלתת לסבל שלך לגעת בך ולהיות ענב מספיק בשביל לא להרשות, לא להרגיש שאתה טוב מדי בשביל סבל. זה מזכיר לי את מה שיונתן סיפר אתמול על, על הג'אן סומדו. כמה אתה לא רוצה, כמה אתה לא רוצה את ה... אתם זוכרים את הסיפור? כן, כן, עם המחלה. כמה אתה לא רוצה את, ה, את הכאב הזה של החיים, וכמה זה חשוב להגיד, אוקיי, אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים לחוות את הכאב הזה, אני מסכים לחוות את האובדן הזה. עכשיו, הבודה, המהלך של הבודה היה להגיד, אוקיי, אני הולך להבין איך ללכת מעבר לסבל. אבל הדרך שבה הוא עשה את זה, זה להגיד, סבל צריך להיות מובן. אתה צריך להיות שם ולהבין איך הדבר הזה קורה, איך הדבר הזה מתהווה, איך הדבר הזה מתגבש. ואתה יכול להבין סבל, רק אם אתה מספיק ענב בשביל להרשות לעצמך גם לגעת בו, גם לחוות אותו. עכשיו, כשאתה חווה אותו, כשאתה נוגע בו, אתה כן יכול לשחק שם, אתה כן יכול לעבוד. אתה לא צריך להיות קורבן של כל הדרכים, של כל הדרכים שבהם התודעה שלך גורמת לך לסבול. אבל כדי בכלל לעבוד, אתה חייב לבוא במגע. כן? ולפעמים הרבה, ושוב ושוב. אני זוכר באותו הקשר... אני זוכר תקופה שבה היה נורא חשוב לי לא לטעות לגבי משהו שהיה די מהותי. והפעלתי על עצמי די הרבה לחץ כדי לא לטעות בדבר הזה. יש דברים, יש אירועים שקשה לו לטעות בהם, דברים שאתה לא יודע. וזה היה בשיחה עם יונתן, שאמרת לי, שאישרת לי לטעות. אמרת לי שמותר לי לטעות. זה היה בשבילי איזה רגע שאתה מבין שאתה מנסה להנדס את הדברים ככה שיהיו סימטריים ויפים ונכונים, אבל יש הרבה שאתה לא יודע. ולפעמים אתה לוקח הימורים וצריך לשאת את הכאב שיש בזה. וזה גם חלק מענווה. לדעת שיש הרבה שאתה לא יודע, גם בעתיד ובכנות גם בהווה. אני מקווה שהחלק האחרון היה ברור, לא בטוח, אבל... איזה מספר זה היה?
שלוש.
אז עכשיו זה ארבע. לא, לא, זהו, מעכשיו אין נקודה, מעכשיו... זה לא נכון מה שאמרתי, יש ארבע וארבע נקודה אחת. אבל, כן. אז עוד אספקט או רובד או פן של ענווה. אחרי שדיברנו על לראות את המשותפות, להכיר ברשת התנאים, להוקיר את רשת התנאים, ולהיות פגיע וענב מספיק בשביל להיות פגיע לסבל שנוכח עבור. הפן הבא שעליו אני רוצה לדבר זה הפן של חמלה. אני אנסה לעשות את זה בקיצור יחסית. אוקיי, ענווה, כן? אז במסורת הטיבטית יש תרגול. רציתי להביא לכם ציטוטים וזה, אבל אין לי זמן לזה, אז אני הולך ללכת straight forward. יש תרגול שהולך ככה. אתה עוצם את העיניים, ואתה מדמיין את עצמך, אחד, מול כל שאר האנשים בעולם. כמה זה עכשיו? 7.5 מיליארד? ואז אתה שואל, יש לי כוחות מסוימים בעולם הזה, יש לי איכויות מסוימות שמצויות בידי לעולם הזה, בעולם הזה, במי אני צריך להשקיע אותם? מי יותר חשוב? האם זה זה? או האם זה כל אלה? כן? עכשיו בסדר, זה קצת אקסטרים. אבל יש משהו במקום של להסתכל על אחרים. וממקום של ענווה להגיד, אוקיי, אני נולדתי עם כוחות מסוימים, הגעתי לעולם הזה עם כוחות מסוימים, ואולי יש משהו בלהקדיש אותם, יש משהו בלהשקיע אותם לטובת אחרים, שיכול להיות לטובתי ארוכת הטווח, למעשה. יש משהו בללכוד ולכלוא את הכוחות שלנו, את היופי שלנו, את האינטליגנציה שלנו, את הערנות שלנו, את הנדיבות שלנו, לכלוא אותה רק לטובת העצמי, שמאוד מאוד מקטין את הפוטנציאלים שם, מאוד מאוד מקטין את היכולת של זה לצאת כלפי חוץ. ויש משהו בלהסתכל על אחרים ולהגיד, הכוחות האלה, אני מקדיש אותם אליכם. אני מקדיש את זה אליכם. באופן מעניין זה מגדיל את הכוחות שלך, זה מגדיל את תחושת הכוח שלך. כן? כי זה נותן לו כיווניות ונותן לו משמעות. וכי זה מרחיב איכשהו את הפרספקטיבה המצומצמת והצרה של המשיכה והדחיפה, בייסיקלי. כן? אז ענווה במובן הזה היא בדיוק לא... במובן מסוים אתה צריך לחשוב על עצמך כמאוד חזק על מנת לעשות דבר כזה. על מנת להגיד, יש בי משהו שיכול לעזור לאנשים אחרים. אתה צריך להכיר בכוח שיש בך. אז אין בזה שמץ של ביטול עצמי או שמץ של הקטנה עצמית. אבל יש בזה את הענווה של להגיד, הכוחות האלה שנולדתי איתם שניתנו לי, כן? בין אם על ידי התנאים או whatever, אני לא יודע מאיפה הם הגיעו, אבל אני יקדיש אותם גם לאחרים. השאלה איך אני יכול לעזור מתגלה כשאלה הרבה יותר פוריה לטובת הטוב ארוך הטווח שלך, מאשר למשל השאלה איך אני אראה בעיני אחרים. כן? או איך אני אהיה טוב בעיני עצמי. או, כן? שאלה השאלות הטבעיות שלנו כשאנחנו לכודים לגמרי בתוך המרכזיות של העצמי. זה מה שאנחנו שואלים את עצמנו. האם אני אראה טוב? האם יחשבו שאני מוצלח, איך אני יכול לדאוג לעצמי, כן? משיכה ודחיפה, משיכה ודחיפה, משיכה ודחיפה. ויש משהו בלהגיד, אוקיי, אני מרחיב את הפרספקטיבה ומקדיש את עצמי, מקדיש את עצמי. שזה מוציא אותך, זה מוציא אותך מהמעגל הזה, וזה מנחח ופורס את הכוחות שלך. באופן מעניין, אגב, על מנת, לפחות על פי המסורת הזאת, שיש לה עיקרון שנקרא בודיצ'יטה, ו... החלק המשלים של העיקרון הזה, יחד עם מסירת הכוחות שלך לאחרים, זה ההבנה שעל מנת שתוכל להועיל לאחרים, אתה צריך להיות מאוד מאוד מיומן לגבי האושר של עצמך. משום שאין לך, אם אין לך תובנה לגבי מאיפה מגיע אושר ומאיפה מגיע סבל, למי אתה יכול לעזור בדיוק? מה אתה יכול להציע למישהו, אם אתה לא יודע לשבת עם עצמך, ושנייה, להוליך את הדבר הזה שנקרא קיום לכיוון שיהיה לתועלת, כיוון שיהיה טוב עבורך. אז זה לא מסירת עצמך שהיא שכחת עצמך או הקרבה עצמית. כן? זו מסירת עצמך שמחייבת אותך גם לאושר שלך. אז זו סוג של הצעה לענווה, הצעה של מחויבות לאושר שלך ולאושר של אחרים מתוך ענווה. תראה, מוחלטת או לא מוחלטת זה עניין של הגדרה. הדלאי לאמה אמר, זה אגואיזם, זה מה שאגואיסט חכם יעשה. זה מה שאגואיסט חכם יעשה. אם באמת אכפת לך מעצמך, תהיה מחויב להיות לטובתם של אחרים. כי זה משחרר, כי זה משחרר את הלפיתה של המשיכה והדחיפה. זה כמו, אני לא יודע, הייתם בתנועות נוער? כן? הייתם בתנועות נוער? לא, חלקכם. אוקיי, אז מי שהיה בתנועת נוער, למרות שאני בטוח שגם מי שלא יכול לדמיין את הסיטואציה, יש את הקטע הזה של להיות מדץ, של להיות כאילו בין 15 או 16, ולהדריך ילדים קטנים, כן? בגדול חוסר אחריות, רק בישראל יכולים לעשות דבר כזה. לא מבין איך דבר כזה קורה, אבל הוא קורה, בכל מקרה. וכש... אוקיי, הייתי שם. וסאטי אגב, הדריך אותי בקורס מדץ. כשמדץ, מדריך צעיר, בן 15, מדריך את החניכים שלו בטיול, אתה רואה אותו כאילו עם החניכים שלו, והוא קולו כן, חבר'ה, בואו ותשתו מים, ואיזה כיף, ועושים את העלייה, וזה, כן, כזה. ואז אתה רואה אותו כחניך עם הקבוצה שלו, עם הקבוצה שהוא חניך בה, ואתה מנסה להדריך אותם, והוא כולו ב, אין לי כוח, תעזוב אותי, לא בא לי, מתי הולכים הביתה, איפה עתיק? כזה, כן? אתם מצליחים להבין מה אני מתכוון? כשאתה מוקדש לטובתם של אחרים, זה מוציא ממך כוח, זה מוציא ממך יופי. כשאתה סגור בתוך האינטרס העצמי, זה הכל משיכה ודחיפה, יש לזה נטייה מאוד מאוד חזקה להצטמצם. עד כאן מספר 4. 3? 4? 4. עד כאן מספר 4. מספר 5. מה זה? לא, 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 לא פעם, לא פעם, לא פעם. אתם יכולים לראות את זה כ-5 נקודה מינוס 1, ואז יבשיל לכדי 5. באמת, באמת, יש פה, זה חלק מהרציונל. שימו לב, זה ככה. אוקיי. אני אגיד עכשיו משהו שנייה, תנסו להיות איתי. ככל שאני לחוד בתוך משיכה ודחיפה ובתוך הפרספקטיבה של האינטרס העצמי, ככל שזה חזק יותר, ככה אני אראה את הדברים שבחוץ מתוך הפרספקטיבה של האינטרס העצמי. אוקיי? אם אני הולך במדבר ואין לי מים, אז גם אם תעבור שיירת גמלים יפהפייה, עם כל התבלינים המופלאים ביותר בעולם, כל זה לא יעניין אותי כהוא זה. יעניינו אותי רק המים. חוץ מנדב, עם המאה רופי שלו, עם המונית, שזה יוצא דופן. סליחה, זו בדיחה מאוד מאוד פנימית. אבל אם יש לי עניין, כשהבן אדם ששם את הקפה שחור בכיור במשרד, מעצבן אותי בצורה דרסטית, כן? ואני לחוד באינטרס העצמי שלי שהוא חייב להפסיק לעשות את הדבר הזה, אני אראה אותו מהפרספקטיבה של האינטרס העצמי. אני לא אראה את הרוחב של האנושיות שלו. אני לא אראה אותו כנידון להזדקנות לידה ומוות. אני לא אראה אותו כבעל פוטנציאל שחרור. אני לא אראה אותו כאהוב על ידי אחרים ובעל פוטנציאל להקדיש את עצמו לטובת כל היצורים החשים. אני אראה את עצמו כבן אדם שישיר קפה שחור בכיור. עכשיו, זה הולך מאוד 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 עמוק. זה הולך מאוד 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 עמוק. גם כשאני יושב במדיטציה ואני מביט על תחושה מסוימת ויש לי קצוץ, אני רואה אותו דרך הפרספקטיבה של האינטרס העצמי. להלן, יש קצוץ קטן, אוי לא, זה כאב, דחייה, כן? אני אראה את התחושה ככאב, והיא תחווה על ידי ככאב ותנפח את התחושה דחייה, כן? אתם מבינים את הכוונה? ועם הדחייה, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל כשאני דוחה משהו, הוא גדל. אז יש את התחושה, אני דוחה אותה, ואז הקצוץ הזה הופך להיות ממש ממש מעצבן. אז הרבה יותר מעודן. יש תחושה ואני רואה אותה דרך המבט של האינטרס העצמי, ולכן יונתן ואני בהנחיות אמרנו כשיש תחושה, תראו אותה רק כתחושה. כן? עכשיו, הבודה מציע פה איזושהי הצעה מאוד עמוקה למדיטציה. והוא אומר ככה, תסתכלו על כל הדברים מפרספקטיבה שהם... איך אני אגיד? היא יותר מעודנת ועמוקה מהאופן שבו הם יראו דרך האינטרס העצמי. שבו הם מעודן, דרכי הסתכלות שמראות אותם באופן מעודן ועמוק יותר. אז אולי זה היה נשמע מטושטש, אבל אני אגיד את זה בצורה יותר בהירה עכשיו. הבודה אגב קרא לזה יוני סומנה סיקרה. תשומת לב שמבחינה בצורה נבונה. אז... אם פעם בודה אגיד לכם דבר כזה, תדעו שזה מה שזה אומר. הוא אומר, יש פן של הדברים, יש דרך לראות את הדברים, יש להם צד או פן אמיתי יותר, מאשר היותם נעימים או לא נעימים לנו, משרתים את האינטרס שלנו לנעים, או את האינטרס שלנו לדחות את הלא נעים. יש כמה דברים כאלה שהם יותר אמיתיים לגבי כל הדברים, מאשר הדבר הזה. אחד הדברים שהם יותר אמיתיים לגבי כל הדברים, זה שהם כל הזמן משתנים. כל הדברים כל הזמן משתנים. נכון? We're good with that? יופי. עכשיו, הבודה מציע, תתכוונן, כן? לראות את ההשתנות, לראות את הדינמיות של כל הדברים, על רק תדע שהם משתנים. זה שמשתנים סבבה, זה, כולם יודעים את זה, זה לא עוזר בשום דבר. תתכוונן לראות את הדינמיות של כל הדברים, ומתוך ההתכווננות הזאת, כן, לראייה של הדינמיות שלהם, אתה תראה אותם באופן שהוא לא יכול לשרת או לא לשרת את האינטרס העצמי. כי ההקצוץ הזה, יותר משהו נעים או לא נעים, הוא משתנה. כן? ואם אתה מתמקד באיכות השינוי שלו, התנועה של המשיכה והדחיפה של הנעים לא נעים, היא לא כל כך שם, כי הוא יותר משתנה מאשר נעים או לא נעים. זה היה נשמע לכם ניר לי הגיוני, מה שאמרתי עכשיו?
זה מתק כאילו יותר מעניין ללמוד אותו בתור עצמו מאשר השייכות אליי.
כן, 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 הבנתי. קלט. אני אגיד את זה קצת אחרת. יותר נאמן למעשה לאיך שהבודה מציג את זה. תסתכל על כל הדברים מקרוב, תראה שהם כל הזמן בתהליך של שינוי. הגוף שלך, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ואני לא מתכוון ל, אוקיי, אני יודע שכל התאים שלי מתחלפים פעם ב-40 שנה, whatever. אני מתכוון לזה שאם אתה יושב במדיטציה ואתה מתבונן מקרוב על הגוף, אתה יכול להבחין שינוי, 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 כל הזמן שינוי, כל הזמן שינוי. והבודה מציע, תתמקד בעניין הזה של שינוי, כן? מתוך ההתמקדות והראייה המתמדת של תחושת השינוי, התודעה שמושכת ודוחפת פשוט מפסיקה למשוך ולדחוף באופן אוטומטי. למה היא עושה את זה? כי רואה אינטואיטיבית, מאחר וזה כל הזמן משתנה, אני לא יכולה להיחס בזה. מאחר והדבר הזה שנקרא גוף הוא כל הזמן נתון בתהליך של שינוי, הניסיון לתמרן אותו, לדחוף את הלא נעים, למשוך את הנעים, הוא ניסיון חסר תוחלת. כמו שאתם לא מנסים, כמו שאתם לא יוצאים לרחוב, מנסים להישען על מכוניות נוסעות, נכון? פשוט לא עושים את זה, כי זה לא הגיוני, כי אתם רואים שהן נוסעות, כן? עכשיו, גם המכונית הזאת נוסעת. אנחנו פשוט לא רואים. אז מה שהבודה מציע, תסתכל מקרוב, תראה שגם המכונית הזאת נוסעת, אל תישען עליה, כן? עכשיו, זה לא אינטלקטואלי, ברגע שאתה רואה שכל זה נוסע, כל תחושה, כל מחשבה, נעה, משתנה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, התודעה פשוט מפסיקה להישען עליה באופן אינטואיטיבי, אוטומטי. יש תבונה טבעית, כל זה משתנה, אז אוקיי, אז אני לא נאחז בזה, המחשבות, אתה רואה את המחשבות שלך, זזות, 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 משתנות, 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 וככל שאתה רואה את זה, אז מגיעה מחשבה מעצבנת, אוקיי? ובדרך כלל מגיעה מחשבה מעצבנת, שיט, חשבתי מחשבה מעצבנת, זה כנראה אומר שאני בן אדם חרה, רק שאף אחד לא יגלה שחשבתי את המחשבה הזאת, כנראה ישימו אותי בכלא, וכן, ואני צריך להתעטף בשל כדי שאני לא אפגע באף אחד לידי עם המחשבה הזאת. אז זה באופן רגיל, יש מחשבה, ואתה מתבאס מהמחשבה, אבל אם אתה רואה, מתמקד ורואה בכוונה, בכוונה, את השינוי משנייה לשנייה של המחשבות, רואה, 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 שוב ושוב ושוב ושוב, באה המחשבה, אוקיי, אתה יודע שהיא משתנה, אוקיי, זה פשוט, אתם מבינים?
מה כשאתה הולך לכיוון יותר לא טוב, כאילו אולי זו מחשבה, ואז היא הייתה מעצבנת, אבל היא הופכת להיות הרבה יותר מעצבנת.
כן. שאלה טובה. העניין של עושר וסבל, של האם המערכת הולכת לכיוון, אני אתן עכשיו תשובה כללית ואני אסייג אותה, בסדר? אבל שמעתם את השאלה? מה קורה אם כאילו ההשתנות הולכת לכיוון לא טוב? אוקיי? אז הראייה של ההשתנות זה לא גורם ניטרלי. זה לא שההשתנות קורית, ההשתנות קורית, אבל כאילו, זה לא שזה שכשאת מסתכלת על ההשתנות בצורה עדינה, מקרוב ובהתמדה, זה כאילו לא עושה כלום וכל המחשבות שלך, הרגשות שלך וכן הלאה ממשיכים כרגיל. עצם המיקוד של המבט שלך בדבר הזה משנה את הדינמיקה של המערכת. למה? כי כשהתודעה נאחזת פחות, כי היא רואה שיש שינוי, כן? אז סוגים מסוימים של כאב פשוט פחות ייתו להופיע באותו זמן. כי הסוגים האלה של הכאב תלויים בהשתוקקות והאחזות. אז עצם הראייה של הדבר הזה, תתה את המערכת לכיוון המשוחרר, תתה את המערכת לכיוון החיובי. עכשיו, יכול להיות שבזמן מסוים תהיה תחושה של אוקיי, המחשבה מצלימה, המחשבה מצלימה, המחשבה מצלימה, ומה שכדאי לעשות בזמן הזה, זה להמשיך למקד את המבט בשינוי. כשאתה ממשיך למקד את המבט בשינוי, אתה רואה, אוקיי, המחשבה מצלימה, אבל היא כל הזמן משתנה, ולכן זה שהיא מצלימה, אוקיי, what's the big deal? אז עכשיו היא מצלימה, ואז היא תהיה יותר טובה. כמו שאם אתה בריטריט או בחיים שלך ויש לך כאב לב, הלב שלך כואב, מכל סיבה שהיא, לא פיזית, אלא רגשית. ואתה במגע עם הדבר הזה, ואתה רואה את זה לאורך יומיים, ואתה רואה, אוקיי, לפעמים זה שם, לפעמים זה לא שם, לפעמים זה נעלם, לפעמים זה נע, זה נחלש, זה מתחזק וכן הלאה, זה פחות לופת אותך, זה פחות לוחד אותך, כי אתה ראית את זה כמשתנה. מה זה? אני לא רוצה להטות יותר מדי את השיחה לכיוון כאילו איך עובדים עם ראייה של הניטשה, עם ראייה של השתנות, אז אני רק יענה על זה ובאותו אופן כללי וימשיך הלאה, אבל כאב פיזי הוא תמיד אירוע אחד שמוקף בהרבה רבדים, כן? וכמו שיונתן אמר אתמול מאוד במיומנות, לא יודע, הבודה היו לו כאבי גב, אז כנראה שהוא לא יודע לפתור כאבי גב כי הוא לא פתר את שלו. אז ברור שהוא לא כיף, הוא שם עליה מדיטציה, אבל לא היה לו קרית. חבל שהוא לא בא לה, שהוא לא נשאר בה, זה על התנוחה, כאילו שהיה ביום הראשון. הייתי אומר לו, שתי קריות מתחת לאגן. אני ממשיך עם הדבר הזה, אני לא יודע, לא ברור למה. ענבה, ענבה. סליחה, אז אובייסלי יש כאב פיזי, אבל תמיד סביב כאב פיזי יש התמצקות. תמיד יש התמצקות שקשורה בדחייה של הכאב הפיזי. זה תמיד שם. Something being solidified. כן. מתוך ההתנגדות, משהו נעשה מוצק, והכאב מתנפח מעבר לגודלו, so to say, ההכרחי. ויש משהו בלראות את ההשתנות והראיות והגלים של הכאב, שעוזר לפורר את השכבה הזאת. אוקיי? Make sense? עכשיו, אני לאו דווקא אומר לכם, עכשיו קום מחר בבוקר ותעשו את זה. זה תרגול עמוק. יכול להיות שחלקכם תבחרו להתנסות בו בדרך כזאת או אחרת, אבל זה תרגול עמוק, וזה תרגול. כן? צריך ללמוד אותו, צריך לעשות אותו. זה היה 5-1. עכשיו, 5. אז בשביל הבודה, המהלך הזה של לראות שינוי הוא הוביל לאנשהו, כן? המהלך הזה של לראות ההשתנות המתמדת של המחשבות שלכם, של הרגשות שלכם, של הגוף שלכם, הוא הוביל לאנשהו, והוא אמר, אוקיי, אם כל זה משתנה, אם היוני הזה, היוני הזה, הוא מורכב רק מיונים שמשתנים, ומאין סוף אירועים, אז תחושות גופניות ומחשבות והרגשות, פשוט חולפים, 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 חולפים. איפה היוני? איפה היוני? איפה היהל? אם כל זה זה אירועים חולפים, איפה היהל נמצא? אוקיי? במובן הזה, אם דיברנו על, 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 על ענווה, כלהפסיק לנסות לשלוט או לנכס לעצמך את מה שלמעשה אתה לא יכול לשלוט בו, לנכס לעצמך, פה הבודה לוקח את העיקרון הזה והולך מאוד 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 עמוק. בגלל זה הוא הבודה, כל הכבוד לו. הולך מאוד 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 עמוק. הוא אומר, גם הגוף הזה, גם המחשבות האלה, גם ההרגשות האלה, למעשה אתה לא בדיוק יכול לתבוע עליהן בעלות. אתה לא בדיוק יכול לתבוע עליהן בעלות. הן עושות מה שהן רוצות, הן משתנות מרגע לרגע, משתנות כל העת. אתה לא בוחר אם למות, אתה לא בוחר אם להיות עצוב, אני אתמול הייתי עצוב, לא בחרתי בזה. אתה לא בוחר כמה מחשבות יהיו לך בנקודה מסוימת. אז איך אתה יכול לטעון שזה בדיוק שלך? ואז הוא מציע לעשות מהלך ולהסתכל על הגוף הזה, להסתכל על התודעה הזאת, מאוד בדומה, אגב, להנחיות שיונתן נתן להם לגבי מחשבות. תראה את המחשבה כמחשבה. מה זה לראות את המחשבה כמחשבה? במקום לראות אותה כשלך, המחשבה הזאת, זה אומר שאני ככה וככה, זה אומר שאני צריך לעשות ככה וככה, כן? כשאני אומר לראות אותה כשלך, אני לא מתכוון לדבר אינטלקטואלי, אני מתכוון לאינטואיציה. עולה במחשבה, אני צריך לעשות את המשימה הזאת, אני צריך להכין את השיעור שיש לי לשבוע הבא, ואז, אוקיי, אני הולך ומכין את השיעור שיש לי לשבוע הבא, אני אינטואיטיבית הנחתי שהמחשבה הזאת היא שלי, ושאני צריך לעשות אותה משהו. כן? ואז יונתן בא ואומר, תראה את המחשבה כמחשבה, מה זה לראות את המחשבה כמחשבה? אם אתה רואה את המחשבה כמחשבה, אתה רואה שהיא פשוט הופעה, אין בה שום דבר שהופך אותה לשלך, אתה מאמין בה באופן נאיבי, כי היא קורית לכאורה פה, גם מה זה הפה הזה, זה גם קצת מפוקפק ומדומיין, אבל נניח, כי אתה חושב שהיא קורית פה, נאמר. אז הבודה, שנייה, אבל אני באמצע משפט. תהיה בענווה כלפי. אז הבודה הציע לראות את הדברים באופן הזה, הוא הציע להגיד, Das monks, כי הוא דיבר באנגלית הבודה כמובן, any form whatsoever that is past, future or present, internal or external, be latent or subtle, common or sublime, far or near, every form is to be seen with right discernment as it has come to be. This is not mine, this is not myself, this is not what I am. כלומר, תסתכל על הגוף הזה, על ההרגשות האלה, על המחשבות האלה, וראה, הן לא אני, הן לא שלי. הם מופעים. אז איך זה להסתכל על הגוף שלך, לחשוב על הגוף שלך ולהגיד, לראות אותו רק כגוף. רק תחושה. לא אתה, לא שלך. זה לא אומר עליך כלום, אתה לא צריך לעשות עם זה כלום. זו רק תחושה. זו הצעה שהבודה הציע. עכשיו, זו לא פילוסופיה, זו גם לא פילוסופיה שהבודה אמר, תתנהגו ככה כל הזמן, כאילו זו המציאות. הבודה באינסוף מקומות אחרים אמר, תדאג לעצמך, תדאג לאושר ארוך הטווח שלך, תעשה פעולות שיובילו לטובתך, כן? הוא לא מן היה בקטע של, אוקיי, אז אין לך שליטה על כלום, שום דבר הוא לא שלך, תנהג בחוסר אחריות בעולם. לא, 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 לא. זה ממש לא הטון שהוא השתמש בו. אבל הוא אמר, לעתים, במדיטציה עמוקה, תפנה את המבט וראה. הגוף הזה, המחשבות האלה, אתה לא יכול לתבוע עליהן בעלות. הן לא אתה והן לא שלך, אתה לא זימנת אותם, אתה לא אומר להם מתי ללכת, אתה לא קובע אם אתה גבוה או נמוך, יפה או מכוער, חולה או בריא. זה לא עליך לקבוע את זה. אם המחשבה הזאת תלך, אם תבוא מחשבה נעימה, אם לא תבוא מחשבה, זה לא עליך לקבוע את זה. ראה זאת, וראה זאת, ובכוונה שים לב, כן? זה לא אתה, זה לא שלך, זה פשוט מופע. ענווה עמוקה, ענווה עמוקה, ענווה עמוקה. לא לנחס לעצמי דברים שלא שייכים לעצמי. ואם זה חופש עצום, למה? כי אם המחשבה הזאת היא פשוט מופע, אם הגוף הזה הוא פשוט מופע, אני לא צריך לריב איתו. למה שאני אנסה לדחות? למה שאני אנסה להתווכח עם מחשבה שהיא פשוט תופעה? כמו שאני לא מנסה להתווכח, ראיתי קודם את קייסי, מנסה להיכנס הכלבה. למה שאני אנסה להתווכח עם קייסי? היא פשוט תופעה. היא לא באה להזיק לי, היא לא שלי. אז ראה את המחשבות באופן הזה. דרך מאוד עמוקה של תרגול. שש. ואחרון. אתם עדיין איתי?
כן.
אוקיי. אז השיחה הייתה מחולקת לשתיים. החלק הראשון היה מובן. החלק השני אנחנו עכשיו לקראת סופו. אבל אתם יודעים, החלטתי, באמת אמרתי, אוקיי, סבבה. שיחה אחרונה בריטריט, שמחר יהיה לנו שאלות ותשובות, אז... ואמרתי, אוקיי, אני ארשה לעצמי לדבר גם על דברים שהם מעבר לתחום שלנו עכשיו, שהם מעבר לתחום של מה שרובכם המוחלט יכול לתרגל כרגע, ואני רוצה גם שתשמעו את זה ככה, אז אל תרגישו שאם אני אומר משהו והוא לא מובן, זה אומר שאתם לא בסדר או משהו כזה. אני נותן הזמנות למה עשוי לקרות בהמשך, ויכול להיות שלחלקכם בצורה כזאת או אחרת, חלק מזה או הרבה מזה הוא אפשרי. כן, אז... למעשה מה שאמרתי שחלק מזה הוא אפרי, מה שהתכוונתי להגיד זה שחלק מזה הוא אפשרי. אני צריך להחליף דיסקט. עוד רובד של ענווה. אני לא בדיוק, אני חייב להודות שאני לא בדיוק יודע איך לגשת לזה, אבל אני הולך לעשות את זה איכשהו. צורה עמוקה יחסית של, עמוקה ומאוד מאוד מעודנת של יוהרה, יותר מעודנת אפילו ממה שדיברתי עליו עד עכשיו. תמונה בתחושה שמה שאנחנו רואים, חשים ומזהים כקיים, אכן קיים כפי שאנחנו מזהים אותו. ראיתי שלושה נהונים, זה הפתיע אותי מאוד. אז יש כל מיני דרכים לגשת לשם ולראות את זה, ויש לי, אני לא אקח הרבה זמן, כי אנחנו כבר בשעה מאוחרת, אבל אני אקח כמה זמן כדי לנסות להעביר פה משהו. אתם holding on? אתם יכולים לשרוד עוד 5 דקות של דיבור? חלקכם אמרו כן, חלקכם... מעריך את הכנות שלכם? בכל מקרה, הייתה שאלה מתוך נימוס, אז... אז נניח, למישהו אכפת שאני אקח, מישהו בסדר עם זה שאני אקח אותו כדוגמה? אוקיי, אז דיוויד. דייב או דיוויד?
דייב.
דייב. אז דייב. תסתכלו על זה. לא הזהרתי אותך, זהו, לא יעשו איתך שום דבר חוץ מלהסתכל עליך. תסתכלו על זה. כל אחד מכם רואה שם משהו שמצוין בציון דייב. וגם דייב מרגיש, חלקכם רואים, גם דייב מרגיש שהוא משהו. הוא מרגיש משהו לגבי עצמו, הוא מרגיש קיום שלו בדרך כלשהי. אבל כל אחד מאיתנו רואה משהו מעט אחר, נכון? וגם אתה רואה משהו מעט אחר מאיתנו, ואם נבחן לעומק, אתה גם כנראה רואה משהו מעט אחר ממה שראית אתמול, וגם מה שראית לפני דקה, נגיד לפני התרגיל המביך הזה, שאולי מגלה בך פנים חדשות של מבוכה. אז כל אחד מביט בדייב ורואה משהו. איפה דייב האמיתי? איפה דייב האמיתי? אנחנו מניחים אינטואיטיבית ואוטומטית שאנחנו מביטים במשהו והוא שם. והוא שם כמו שהוא נראה, אז תראו גונג. וזה לא לגמרי לא נכון כמובן, כן? כי כולנו יודעים לנחש מה הולך לקרות עכשיו. ידעתם לנחש? אוקיי. אז זה לא שדברים לא קיימים, אבל התחושה שהגונג הזה, התחושה שאתם רואים את הגונג הזה, ומה שאתם רואים אכן הוא גונג, אכן הוא מציין את הדבר כפי שהוא נראה לכם, בזה למעשה יש מידה של יוהרה. יש ענווה, שנייה, לא עכשיו. אני בספרינט של הסוף. אז לא נותנים מים בספרינט של הסוף, זה ידוע במרתונים. זה לא ידוע לי, אני בחיים לא הייתי במרתונים, גם אני המצאתי את זה עכשיו. מושג מה קורה בספרינט של הסוף, בחיים לא עשיתי ספרינט של שום דבר. אבל אני מנחש שזה מה שהם עושים במרתונים. אז אנחנו מסתכלים על משהו, אנחנו מסתכלים על עצמנו ואנחנו מניחים שמה שאנחנו רואים הוא פחות או יותר כפי שהוא שם. אבל מנקודה של ענווה עמוקה, אתה יכול להסתכל על העולם ולראות, אוקיי, אני רואה דברים, אבל הדברים הם לנצח מסתוריים יותר, עמוקים יותר, מכפי שנקודת המבט שלי יכולה לתפוס. נכון? פשוט כי היא נקודת המבט שלי. יש איזו נימה עדינה של יוהרה בלהסתכל על משהו ולהגיד, אני יודע מה זה, אני יודע מי הוא, אני יודע מה הוא הולך להגיד, כן? וזה הולך מאוד מאוד עמוק, זה הולך לציון של אנשים, אז אני מסתכל עליו על פי מאפיינים מסוימים, אני יודע להניח כלפיו משהו, וזה הולך אפילו לציון של דברים, אני מסתכל על העץ הזה ואני מניח, אני יודע מה זה עץ, אני יודע עץ, כבר ראיתי מיליון עצים, אוקיי, אוקיי. אבל מנקודה של ענווה עמוקה, אתה יכול להסתכל על עץ, או על חדר, או על בן אדם ולהגיד, מה זה? מה זה? משהו נגלה לפניי. משהו נגלה לפניי. משהו מבקש את תשומת ליבי. אבל הוא מסתיר איזה עומק. הוא מסתיר איזה עומק. שהוא לא ידוע לי. והענווה מאפשרת לי להיות בנגישות לתחושת הבלתי נודעות הזאת. כן? לתחושת המסתורין המסוימת שם. ויש משהו כאילו בענווה העמוקה של לחיות ולשהות עם התחושה של כל דבר, כל מבע, כל מופע חורג מהאופן שבו אני תופס אותו. יש בו יותר, יש בו, הוא מסתורי ביחס לאיך שאני תופס אותו. וזו דרך שבה ענווה מביאה תחושה עמוקה של יראה. תחושה עמוקה של קידה, כלפי הקיום, בהיותו מסתורי. כן. אז בוא נשב דקה.